קדוש, אנחנו בשנים האחרונות, אחרי תפילת מנחה של תשעה באב, היינו לומדים איכה רבה, את המדרש איכה רבה, אבל סיימנו אותו. אז התחלנו, החל משנה שעברה, במנהג חדש, שיכול להחזיק מעמד גם בזמן שבית המקדש ייבנו. ללמוד איכה רבה, שבית המקדש בנוי, זה קצת לא עובד, אבל המנהג שלנו ללמוד ספר איוב. והגענו לפרק ב', כן? שנה שעברה עסקנו בפרק א'. מה אתה רוצה? אני יודע מה שם. אתה רוצה? בבקשה. כן. בשנה שעברה סיימנו את פרק א', ועכשיו אנחנו עוברים לפרק ב'. פרק ב' הוא המשך הניסיון של איוב. כן? בפעם הראשונה הניסיון של איוב היה שעבד לו הרכוש ומתו לו הבנים, אבל הוא נשאר שלם בגופו ובבריאותו. ואז בפרק ב' יש הניסיון הנוסף, כאשר זה נוגע אל עצמו ואל בשרו. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם. זה די דומה למה שראינו בפעם הראשונה, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. מדובר, לפי חז"ל, על יום ראש השנה, שבו העולם עומד בדין. אבל כאן קשה לומר שעברה שנה שלמה עד שיוב נידון. אז או שנאמר שיש פה התרמה של הרעיון של שני ימים של ראש השנה, או שנאמר שמכיוון שהתחיל הדין על איוב, ממשיך הדין, כיוון שהוא עומד בניסיון. כן, זה מה שראינו בפסוק הקודם, ששייך סוף פסוק פרק א', בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. תפלה, הכוונה דברים רעים, דברים שהם דברי תפל, תפלות. אז הוא לא נתן תפלה לאלוהים, אבל זה נאמר על דרך השלילה ולא על דרך החיוב. כלומר, לא נאמר למשל שהוא אמר שבח לאלוהים. אז אם כן, אנחנו רואים את ההתחלה של הסדק הראשון בעמידה של איוב. גם פה, בני האלוהים באים להתייצב על השם כדי להעמיד את איוב בדין. ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם, ויאמר השם אל השטן. כאן יש הבדל משמעותי בין הנאמר בפרק א' לבין הנאמר בפרק ב'. בפרק א' ראינו, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? וכאן הוא אומר לו, אי מזה תבוא. אי, מלשון עין, אי מזה, מאיפה אתה בא? אז לכאורה זה אותו הדבר. אבל בכל זאת, הכתוב הבדיל בין מאין תבוא לבין אי מזה תבוא. מה היה אכפת לכתוב לחזור על אותו הביטוי? אלא, ראינו בפעם הראשונה, מה זה מאין תבוא? שיש מאבק בתוך איוב בין היש לבין העין. מה פירוש הדבר? איוב היה אדם צדיק, מלא ביש. יש לו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, 500 צמד בקר, 500 אתונות, 3 בנות, 7 בנים, הכל מסודר אצלו, אין דבר חסר. מה עם הקדוש ברוך הוא? גם הוא מסודר. הוא מקבל כל שבוע הוראת קלבה, קורבנות, עולות, מספר כולם. כלומר, אם נשאל את איוב, האם יש לך ביומן גם עמודה בשביל הקדוש ברוך הוא? יגיד כן, הנה, תראו, זה מלא. אצלי הכל בסדר, אני גם מקריב את הקורבנות כל שבוע. ואז, מה חסר לאיוב? חסר לו עין. חסר לו חיסרון. מכיוון שהוא מלא, אז הוא לא יכול לפנות אל האינסוף. זה בדיוק התפקיד של השטן, לפתוח את איוב. זה מה שהשם אמר לשטן, מאין תבוא. אתה בא בשביל להשיב לאיוב את העין שחסר לו. אבל מה? בעצם במה פגע השטן? הוא פגע ברכוש, פגע בבנים, אבל לא פגע באיוב. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אי, מזה תבוא. אתה באת מהעולם הזה, אתה טיפלת בעניינים של העולם הזה, וייתכן שעבור איוב ענייני העולם הזה הם לא כל כך משמעותיים, לכן לא קרה כלום. מזה תבוא. מצאנו אותו דבר אצל יעקב ועשיו, כאשר הם היו ברחם רחם רבקה. אז אמרה, אם כן, למה זה אנוכי. היא לא הצליחה להבחין מיהו אלוהי העובר. האם אלוהי העובר זה הקדוש ברוך הוא הנקרא אנוכי בתור אלוהי העולם הבא, או שזה הקדוש ברוך הוא הנקרא זה אלי ואנביהו בתור אלוהי העולם הזה. כי היא חשבה שזה אותו עובר. כשנודע לה שזה שניים, התיישבה בדעתה. אז גם פה, ויאמר השם אל השטן, אתה הבטחת לי עין, במקום זה טיפלת בזה. היי, מזה תבוא. ויען השטן את השם ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. וזה ראינו כבר שזה יריבות, תחרות עם אברהם. ויאמר השם אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. כן, יש להזכיר שהשטן הוא מתכוון לשם שמיים. כן, חז"ל אמרו, שטן ופנינה לשם שמיים מתכוונו. מה זאת אומרת? השטן קינה את קינתו של אברהם. מה אתה אומר? אין צדיק בארץ כמוהו. יש אברהם. וגם פנינה הרגיזה את חנה כדי שהיא תתפלל. כך אמר רבא בגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא מספרת שכאשר רבא אמר את הדרשה הזאת, הגיע השטן ונשק את רגליו של רבא. כן? זה יפה, סוף סוף מישהו אחרי כל השנים האלה אומר שהייתי בסדר. אז הוא, כן. אז שלא לשפוט את השטן לרעה פה. ויען השטן את השם ויאמר, עור בעד עור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כלומר, כאשר האדם, למשל, זורקים עליו אבן, חפץ, אז כדי שזה לא יפגע בראשו, הוא מרים את ידו. אז גם היד שלו זה שלו. היד ייפגע. אבל, לפחות הראש לא ייפגע. זה נקרא עור בעד עור. וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זאת אומרת, בסדר, יש דבר שיוב מתרכז בו, אחרי שעבד לו הרכוש והמשפחה, לפחות נשאר לו עצמו. אז על זה באמת, זאת הסיבה, בעצם אפשר לומר שהייסורים שבאו על יוב בעצם גרמו לו להתרכז בעיקר. וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זה מה שאמרו חכמים, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אז ליוב לא עבדה נפשו, אם כן אין לו סיבה להתלונן. לא שאין לו סיבה להצטער הוא מצטער. אבל אין פה שערוריה מטאפיזית. בסדר, אז הלך לו עולם הזה, ולפחות נשאר לו עולם הבא. אולם שלחנה ידיך וגר אל עצמו ואל בשרו, אם לא על פניך יברכך. כן, הרם, כן.
אז על התוכנית, אפשר להגיד שהתוכנית של השם זה שיהיה לו עין גם בעולם הזה וגם כאילו ב...
לא, הוא אומר עין של עולם הזה, אדם יכול לוותר על זה. כלומר, נגיד כך, יוב היה אדם עשיר ומאושר, בסדר? אם זה הלך לו, השאלה היא, האם הוא לגמרי משועבד לאושרו? התשובה היא לא. אז זאת אומרת, אז לכן העיקר, הניסיון של יוב צריך להיות בנפשו. בסדר?
אז דווקא הוא התחיל בזה, השטן. אז הוא
עשה טוב
שהוא התחיל
בזה. השטן, כן. השטן עושה עבודה מצוינת. כן? הוא עובד קודם כל מסביב, ואחרי זה בטוח. כן, ודאי. כן? יש לו, אפשר לתת לו פרס. כן. ויאמר השם לשטן, הינו, אגב, מה זה, אם לא על פניך יברכך, זה ביטוי של כללה. רק מלשון נקייה, במקום להגיד יקלל, אומרים יברך. ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. אמרו חז"ל, גדול צערו של שטן מצערו של איוב. למה? כי משל לאדם שאמר לשמשו, שבור את החבית ואל תשפוך את יינה. כן? כלומר, את החבית אתה תשבור, אבל את היין תשמור. זה דבר קשה מאוד, נכון? יש לו צער גדול לשטן על הדבר הזה. מניטו היה מסביר מה זה את נפשו שמור, שלא ישתגע. כי אם הוא ישתגע, אז יש לו טענה צודקת. אבל אנחנו רואים אנשים שישתגעו מהייסורים. אז הטענות שלהם צודקות? אלא צריך לומר ככה. איוב עשוי להשתגע, ואז לא יהיה לנו תשובה למה זה קורה לו. כלומר, יש דבר מיוחד אצל המשוגעים, שהמשוגעים הם מחוץ לעולם. ולכן הם לא נכנסים לדיון. בכלל, אחד המאפיינים המרכזיים של השיגעון זה כאשר אין יותר, כאשר יש נתק בין האדם לבין הסביבה. זה העיקר, כי הרי בתוך עולמו הפנימי של המשוגע יש היגיון מוחלט. כן? כלומר, אם תשאלו את המשוגעים, הם יסבירו לכם לגמרי את כל מה שקורה להם, הכל מסודר. אבל עבורנו כבר אין לזה משמעות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני השם. למה הוא צריך לצאת מאת פני השם? כי כדי לעשות רע צריך להיות לא מול הפנים. יש גם הרוח שקר של נבות הישראלי שנכנסה בפי הנביאים ששלחו את אחיו למותו בהר הגלעד, ברמות גלעד. אז גם כן שמה צא מלפניי נאמר. כן, הוא בא לשקר, שקרנים אינם רואים פני השכינה. אפשר לומר יותר לעומק, השטן לא יכול לעבוד מול הפנים, אלא הוא יכול לעבוד רק מצד האחור. כאשר רואים מישהו פנים אל פנים, רואים אותו. כאשר רואים אותו מאחור, אולי זה הוא, אולי זה לא הוא, זה לא בטוח, יש ספק. אז המקום של פעולת השטן, סתרה אחרה, הצד האחר, יפה מאוד, כן? הוא בצד האחר של האלוהות. זה בתוך האלוהות, אבל זה מהצד האחר, זה מאחור. כן? ברור. סתרה אחרה. אגב, זה מאוד מעניין. סתרה אחרה זה הפוך מהתפיסה של הגויים את השטן. כי אם אתה אומר, יש הקדוש ברוך הוא מצד אחד, שטן מצד שני, אז יש שתי רשויות. אבל אם אתה אומר, זה הצד האחורי של האלוהות, אז אין שתי רשויות. ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו, ויקח לו, אגב, יש פה, מי שרואה, יש קריא וכתיב. בכתיב נאמר, מכף רגלו עד קודקודו. בקרי כתוב, ועד קודקודו. מה ההבדל? קרי וכתיב זה אף פעם לא סתם, נכון? אלא כנראה ששניהם אמת. מצד התוצאה זה מכף רגלו עד קודקודו, כלומר אין מקום בלשכין בגוף של איוב. אבל איך זה נעשה? זה התחיל מכף רגלו וזה נגמר בקודקודו, ולכן ועד קודקודו, ולכן יש הבדל בין הקרי לבין הכתיב. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. עכשיו, זה לא כל הניסיון, כי הרי לכאורה הניסיון הזה הוא רק בגוף. גם על זה אפשר לומר, בסדר, אז הוא לפני כן התנסה ברכוש ובמדים, עכשיו זה מגיע לגוף, אבל זה לא מגיע לנפש עדיין לא. אז צריך עוד ניסיון בתוך הנפש. הנה הניסיון, ואת אומר לו אשתו, זה כבר עצמו. כן? עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. נשאלת השאלה, מה היא רוצה ממנו? מה אכפת לה אם הוא מקלל או לא מקלל? כן, ברך זה משון כללה. מה היא רוצה? היא רוצה לעזור לו. היא רוצה לעזור לו. בסדר? עכשיו, פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, אמר, פה המילה ברך זה מלשון ברכה. באמת. למה? כי היא הציעה לו מוות מיסטי. כלומר, אין לך כבר מה לחפש בעולם הזה, אז ברך אלוהים. כלומר, תעלה למעלה, יהיה לך יותר טוב. כן? זה הפיתוי, הפיתוי המיסטי של אשתו של איוב. כן? זה לא אישה פשוטה. אגב, מי האישה הזאת? מי הייתה? לא כתוב, נכון? אבל יש רמז בהמשך, ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי. אומרים חז"ל, זה הייתה דינה. דינה בת יעקב. שהנבלה עשה בישראל, כדבר אחת הנבלות תדבר. כן? זאת אומרת, היא הייתה דינה. עכשיו אתה להבין, דינה זה תמיד סיפור. מה השידוך שלה? מה? יש ארבעה בעלים אופציונליים לדינה. האופציה המועדפת, לפי חז"ל, זה עשיו. עשיו. ואז אם הייתה ניסית לעשיו, עשיו היה הופך להיות השבט ה-13, ואז כל המאבק בין יעקב לבין עשיו לאורך ההיסטוריה היה מסתיים, ואז הייתה לנו, אפשר לומר, אומה שלמה ללא אנטישמיות, כי עשיו היה בפנים. הייתה מחזירה אותו בתשובה וכו'. מה? יפה. זאת אומרת, הנוצרים, יש להם בעיה עם המספר 13. יש להם עוד סיפורים. יש להם עוד סיפורים. אגב, בבתי מלון, במקומות רבים בעולם, אין קומה 13. שמתם לב לזה? אין. גם בארץ?
כן.
טוב. אבל זה בעיה, הם מפסידים את מידות הרחמים.
13 זה אחד.
כן, קשה להם, כן, יפה. טוב, בכל מקרה, אז השידוך האחד של דינה זה עשיו. יעקב היה לו רעיון אחר, זה שכם, שכם בן חמור. הרי מדוע יעקב, כשהוא חוזר מבית לבן, במקום לפנות דרומה אל חברון, אחרי מעבר יבוק, היה צריך לפנות דרומה לחברון כדי לפגוש את אביו יצחק, הרי לשם הוא מועיד את פניו. למה הוא פונה צפונה אל שכם? כי הוא חיפש חתן לדינה, והוא סבר שהמקום הראוי לכך זה שכם. מה יש בשכם? בשכם יש התלמידים של אברהם אבינו. כן, כשאברהם אבינו מגיע לשכם, אז הוא כתוב שהוא מגיע אל מקום שכם, אין עיר, מקום. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אומר, בסדר, הבנתי את השיעור, משאיר את המלווים שלו שם. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אהולו, רק אוהל אחד. כלומר, הוא עזב את כולם בשכם. אז זאת אומרת שהייתה איזושהי מושבה של תלמידי אברהם אבינו מאומות העולם. אומר לעצמו אברהם אבינו, אומר לעצמו יעקב, אז אם כך, יש לנו בין האומות אומה מתוקנת, ולכן הוא מחפש שם. אבל הם נשארו ברברים. כן? הרי זה מה שכתוב שם, שהוא תיקן להם מטבע ומרחצאות ושווקים. מניטו היה מסביר, הוא רצה להסביר להם איך מתחתנים לפי היהדות. מטבע לקידושין, מרחצאות למקווה, ושווקים לכתובה, ככה מתחתנים. אבל, ולכן היה ניסיון מצד יעקב לחפות על המעשה הנורא שנעשה שם, ולא רק להעלות אותו. כפי שמצאנו כמה פעמים בתרבויות שונות, שבני ישראל פתאום ראו שהם גלו לתוך עם מתוקן, וחושבים שאיתו אפשר לעשות עסקים של תיקון העולם. זה קרה במהפכה הצרפתית, זה קרה בגרמניה, ברוסיה, בכמה מקומות, שראו, הנה, זה הגוי המתוקן, איתו אפשר לעשות עסקים. זה, כן, האופציה השנייה. האופציה השלישית, שמעון. כן, חז"ל אמרו, אחד מהבנים של שמעון נקרא בתורה שאול בן הכנענית. אומרים, הכנענית זאת דינה, שהיא לא הייתה מוכנה לצאת מבית שכם עד ששמעון נשבע לה שיסענה. זאת אומרת, זה תעודת כישלון בעצם. אם נכשלת והקמת השבט ה-13 עם האומות, אז את חוזרת אל שבט שמעון, שהוא השבט הקנאי ללאומיות הישראלית. ואפשרות רביעית, יוב. מדוע יוב? כי יוב הוא הצדיק שבאומות העולם. המשנה במסכת ידיים אומרת, לא עבד יוב את השם, אלא מאהבה, שנאמר, הן יקטלני לא היחד. אם כך, יש לנו, אם כבר אנחנו מוצאים את הצדיק שבאומות העולם, אז לא ראויה דינה. מה היה במציאות? האם היא התחתנה מבין אלה הארבע, אם היא התחתנה? אנחנו לא יודעים, כן? אגדות לא חייבות להיות תיאור היסטורי, עובדה היסטורית. טוב. בכל מקרה, יש לה רעיון לאשתו של יוב, כן? היא רוצה לעזור לו, אז לכן הניסיון בנפש הוא ניסיון אמיתי. זאת אשתו. כן, היא אומרת לו להתאבד, שמה, התאבדות רוחנית, כן? זה נירוונה כזה. Please kill me softly, כן? משהו כזה. כלומר, משהו רך כזה, נחמד. אפשר לקחת משהו עליו, כן? אוברדוז, ואז הוא עובר מהעולם. כן, בדיוק. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות, תדבר. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל. זאת אומרת, הוא לא מסכים לדבר הזה, הוא בעצם, אפשר לומר, מונותאיסט. הוא מאמין שאם יש אלוה, אז הוא פועל בכל. אז לכן, אם אתה מקבל את הטוב, אתה חייב לקבל את הרע. אין, זה, יש משנה, האומר יברכוך טובים, ועל טוב ייזכר שמך, משתקין אותו. כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק בטוב, ולא ברע. אז זה יוב, במובן הזה, הוא נאמן לאמונתו המונותאיסטית המוחלטת. בכל זאת, מה זה בכל זאת? למרות כל זאת, לא חטא איוב בשפתיו. חז"ל אמרו, אבל בליבו חטא. טוב, השאלה היא, האם אדם נידון על מחשבות ליבו? זה השאלה. כן? מה? לכאורה לא. מה? כן, לתפוס ישראל בליבותם, זה נכון. אבל השאלה האם צריך לעשות דין קשה באדם על מחשבות ליבו. כן? הרי במיוחד שכל מה שקרה פה ליוב קרה לפני שבליבו חטא. אז מה זה? אז כיוון שבליבו חטא, זה הזמין אצלו ניסיון נוסף. הניסיון זה הרעים. החברים שלו הם הניסיון. כן. מה שנאמר, שמור, כמו שאמר רבי שלמה בן גבירול, שמור אותי מאוהבי. כן. וישמעו שלושת רעי יוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו. יש לו אם כן שלושה רעים, כנראה לא מהקטנים, לפי מה שאנחנו נראה. אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. מה זה? כן, בוודאי. זאת אומרת, ויוועדו יחדיו. קודם כל רואים שיוב הוא לא סתם בן אדם, וגם הם. בדיוק, בדיוק. ורעים, זה לא סתם רעים שהם מחלקים לעצמם סוכריות, אלא זה כנראה רעים רציניים, שמבינים את עומק החוכמה של איוב. איוב הוא מגדולי החכמים בכל הדורות, ככה מובא בספר יחזקאל, שהוא האדם חכם. אבל שלושת הרעים, למרות שהרמב"ם אומר שאיוב חכם לא היה, השאלה עד כמה הוא לא היה חכם. כן. טוב, מי זה שלושת האנשים האלה? מה? ודאי, אבל המבחן שעשה לו אשתו גרמה לו עכשיו לעמוד במבחן אצל רעיו. לא, החטא בלב זה משהו אחר לגמרי, זה קללת יומו, מה שאנחנו נראה בהמשך. כן. עכשיו, מי זה שלושת הרעים האלה? יש מדרש שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות כדי להציע להם את התורה. והמדרש מפרט שהגיע לבני ישמעאל, לבני אדום ולפני עמון ומואב, דווקא שלושת אלף. ובני אדום אמרו לא תרצח לא בשבילנו, בני ישמעאל לא תגנוב לא בשבילנו, עמון ומואב לא תנאף לא בשבילנו. אלא? ולכן בסוף נתן לישראל. אז יש הרבה פירושים מסביב לדבר הזה. ואיך להבין את זה? למשל, המהר"ל אומר שאין הכוונה שהציע להם, אלא שאם היה מציע, הם היו מסרבים. הזוהר אומר שהוא פנה אל השרים של האומות. ויש, כן, יש עוד כמה פירושים שאני זוכר אותם. יש פירוש של מהר"ם אלשיך, שהוא נתן את התורה לשרים האלה, אבל האומה הוא לא נתן. וכולי. הרמב״ם יש לו פירוש על זה, כן? לא כל כך מפורסם, אבל באיגרת תימן הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים אל האומות לפני שפנה אל ישראל. מי הם הנביאים האלה? הנה הם, צופר הנענתי, בלדד השוחי ואליפז התימני. תימן, מה זה? זה אחד מהבנים של עשיו. אז זה הנביא של עשיו, של בני עשיו. ומי זה בלדד השוחי? זה הנביא של בני ישמעאל ובני כתורה, שהם תמיד ביחד. הרי שוח מבני כתורה. וצופר הנעמתי, נעמתי, יש שם של אישה המונית בשם נעמה, נעמה האמונית, כנראה זה השם מצוי אצלם. אז הנעמתי זה מבני עמון. הנה הנביאים שהרמב״ם דיבר עליהם מוזכרים כאן בשמותיהם. עכשיו תגידו, מאיפה אתה ממציא את זה שהם היו נביאים? זה כתוב שחור על גבי לבן במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שלח שבעה נביאים אל האומות, והם אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברכאל הבוזי, איוב, לבן ובלעם. כתוב. אז אם ככה, יש לנו עכשיו אינדיקציה מעניינת. כל אחד מדבר לפי שורש האומה שלו, השר של אומתו, ולפי זה הם פונים אל יום. ואז צריך להבין מה כל אחד אומר. את? ברור. טוב. אגב, לפי הגמרא הזאת, אליהו בן ברכאל הוא מאומות העולם ולא מישראל. למרות שיש מן המפרשים שאמרו שאליהו בן ברכאל הוא כן מישראל. אז יש מה לדון בזה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שלפי המסורת העברית בעצמה, הנבואה הייתה מצויה בארץ עוץ. ארץ עוץ זה המדבר, המדבר של צפון ערב ודרום ירדן, האזור הזה, כן? שם הייתה הנבואה מצויה. ולכן אין פלא שכאשר הגואל של האומה, משה, הלך להתלמד להיות נביא, אז ההשגחה סדרה לו איזה סיבוב באזור ההוא. טוב, ויבוא איש ממקומו, אליפז תימני ותד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. עכשיו כל אחד הוא בא בשם שיטה אחרת. אנחנו נראה שהמקורות שעליהם מתבססים כל אחד מן הרעים הם מקורות שונים. אנחנו נראה, וזה בולט מאוד, אליפז באופן קבוע מקבל מקורות מהנבואה. הוא פוגש מלאכים והם אומרים לו כל מיני תכנים. מה עם בלדד? בלדד הוא איש אמנם גדול, אבל הוא סומך על מסורות קדומים. המסורות של הקדמונים עוברות, מגיעות עד אליו, וכמה מקומות הוא אומר ליוב, אנחנו בעצמנו לא יכולים לדעת שום דבר, כי צל ימינו על הארץ, שאלנה לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם, הם תמיד, הם יגידו לנו הקדמונים את האמת. מה עם צופר הנעמתי? צופר הנעמתי בעיקר פועל כפילוסוף. כן? הוא אומר, הוא מראה את הגבולות של התבונה האנושית, והוא אומר את זה ליוב. אתה לא יכול לדעת את הכל, ולכן אל תבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, זה הטענות של צופר. מה עם אליהו בן ברכאל? אליהו בן ברחל הבוזי, שמופיע יותר מאוחר, הוא, אפשר לומר, מיסטיקאי אפלטוני. הוא מקבל הערות מן האידאות העליונות, וזה פועל דרך האינטואיציה שלו. הציקתני רוח בטני. זה מה שיוצא אצלו. מה עם יוב? יוב לא אכפת לו מכל הדברים האלה. יוב הוא אקזיסטנציאליסט. הוא אומר, אני סובל, מה אתם רוצים מהחיים שלי? כל ההסברים שלכם לא בשביל. כן? טוב, בואו נראה איך הם מתמודדים מזה. כלומר, זה בערך כמו לטבוע בחיטים ולהודות בסעורים. כלומר, מה האקזיסטנציאליסט והפילוסופים האלה יכולים להבין אחד את השני? כנראה לא יכולים להבין את השני. כן? טוב, בואו נראה.
אז איך הם החברים שלו?
הם חברים שלו מלפני הסבל. כן. עכשיו, מהי השיטה שכביכול יוב בא בשמה? אז יש, למשל, הרמב״ם אומר שיוב פשוט כופר בהשגחה. הוא אריסטוט, הוא אריסטוטלי. כן, הוא אומר, אני, זה, אין השגחה, אין כלום. אבל יש מהמפרשים, אנחנו נראה שהבינו את איוב באופן אחר לגמרי, שאיוב מנסה את חבריו, והוא מראה להם שהם לא צודקים. כן? כלומר, הוא בעצם מאמין גדול, והוא דוחה את דבריהם על ידי קושיות שהוא מקשה עליהם, שהם לא יודעים לענות עליהם. זו שיטת רבנותם. רבנותם כתב פירוש על איוב, שיצא במכון, נכון, אופק, אני חושב. קיצור, יצא. ושם זה השיטה שלו, מאוד מעניין איך הוא רואה את זה. טוב, בכל מקרה, מה קורה איתם? ויוועדו יחדיו לבוא לנודלו ולנחמו, ויסעו את עיניהם מרחוק ולא הכירו. מה זה לא הכירו? לא שהם לא ידעו שזה הוא לא היה נראה כמו שהוא היה נראה לפני כן. זה הכוון. כן. ויסעו קולם ויבכו, ויקראו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה. שימו לב שלהם יש מעילים. יוב כנראה אין לו מעיל, כי הוא מתגרד כל הזמן. כל הגוף שלו מלא בשחין. אבל הם, יש להם מעיל. זה מראה על איזשהו הפרש בין המעמד שלהם למעמד שלו, שלכאורה היה צריך להם לגרום לא לדבר. כלומר, אם יש לך מעיל, אל תדבר על מי שאין לו. טוב, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. זאת הלכה, שכאשר באים לנחם, לא פותחים את הפה עד שהאבל פותח את פיו. אם האבל פותח את פיו, אז מדברים. אבל אם לא, אז לא. כן? עכשיו, למה? כי כנראה יש סוגיה מיוחדת שהאבל לומד באותה שעה. יש הלכה הרי שאבל לא עומד בפני תלמיד חכם. דבר תמוע. כן? בדרך כלל תלמיד חכם מגיע בקרבתו של אדם, צריך לעמוד. אם זה אבל, הוא לא עומד. למה? כי הוא תלמיד חכם מסוג אחר. הוא נמצא בספירה אחרת, ואז הוא לומד סוגיה שאף אחד לא למד לפניו. אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. טוב, זה כאן כללת היום של איוב. המפרשים שפכו על זה הרבה דיו. מה זאת אומרת לקלל את היום? איך אתה יכול לקלל יום? יום זה זמן. כן? אפשר להגיד שכללת היום זה המזל, שיוב מאמין באסטרולוגיה. הוא מאמין ואז עושה פרסוניפיקציה של החיבור האסטרולוגי של זמן לידתו, ואז יוצא שהחיבור האסטרולוגי הזה יוצר איזושהי אישיות רוחנית שנקראת היום, ואז יוב מקלל את יומו. יכולנו אולי לקבל את ההסבר הזה אלמלא שדברים מאוד דומים אמר ירמיהו הנביא. כן, אם יש כאן תנ"ך או ירמיהו משהו, מספיק לי פרק כף. תודה. אז בירמיהו בפרק צריך לזכור, ירמיהו היה סבל הרבה. לא רק במובן הלאומי, אלא גם במובן האישי. עשו לו הרבה מאוד צרות. ועינו אותו, קיצור, לא יאומן מה שעשו לירמיהו. ואז הוא אומר, בפרק כף, פסוק י' ד', ארור היום אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני, ילדתני אמי, אל יהי ברוך. עכשיו, הוא לא מקלל רק את היום, הוא מקלל עוד קצת. ארור האיש אשר בישר את אבי למור, יולדך בן זכר, שמח שמחה הוא. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך השם ולא נחם, ושמע זעקה בבוקר ותרועה בצהריים. למה הוא מקלל את האיש הזה? במקום ללכת לבשר, היית צריך להרוג אותי. אשר לא מוטטני מרחם. כלומר, היית צריך לגרום להרוג אותי בתוך הרחם של אמא. ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם. היום הרת עולם, אפשר להבין שהביטוי בתנך זה משהו אחר לגמרי. כן? שזה הריון שלא נגמר. כן? הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויכלו בבושת ימל? קשה לומר שירמיהו, שמדבר ממש כמו יוב, מאמין באסטרולוגיה. לכן נראה יותר פשוט שיוב מדבר בצורה שירית. הוא עושה האנשה, פרסוניפיקציה של היום שבו הוא נולד, אבל בעצם אין לו את מי לקלל באמת. כן? הוא אומר, זה יום, כמו שאומר, זה יום שחור. מה?
זה לא חטא.
כן.
חטא?
זה לא חטא. לא, אין לו שום חטא. לא, אבל גם אם הוא היה... גם קשה לומר ש... הכל צריך לשים על פני המסכן הזה שמה בכוכבים שסידר את הכוכבים ביחד. לכן, יותר פשוט לומר שיש פה תכסיס ספרותי של איוב, ובו הרבה דברים סתומים, אבל אפשר לומר יפים מאוד מבחינה ספרותית. כך שאם הייתי צריך לתת ציון לאיוב על עבודה ספרותית, אז הייתי נותן לו 100, אבל לא בשביל זה הוא אמר את הדברים האלה. רבי